שלום, אנחנו מגישים לכם את הפודקאסט אסטרטגי לשבוע הזה, והפעם תוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל. נתחיל בדיון על המרכיב הטכנולוגי בביטחונה של ישראל, מאז קום המדינה ועד היום, ואחר כך נדון בשיח ברשתות החברתיות אצל הפלסטינים, על רקע העימותים בגבול עזה והמחאה נגד הכרה אמריקנית בירושלים כבירת ישראל. מה חושבים בציבור הפלסטיני, ובמיוחד בקרב בני הדור הצעיר, דור הטוויטר. איתכם ירון שניידר, מיד מתחילים. בשבוע שבו ימלאו 70 שנים לתקומתה של מדינת ישראל, אנחנו רוצים להתמקד בנדבך אחד חשוב של הביטחון הישראלי, והוא הטכנולוגיה. מהם היסודות הטכנולוגיים שבזכותם מתקיימת מדינת ישראל בבטחה כיום, ואיך הם התפתחו במשך 70 השנים שחלפו. איתנו חוקר וחוקרת במכון, עוזי אילם, חוקר בכיר לשעבר, מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית ומנהל המחקר והפיתוח במשרד הביטחון, ודוקטור לירן אנטבי, עמיתת מחקר מומחית לטכנולוגיה צבאית. שלום לשניכם.
שלום.
שלום.
אז תחילה במעוף הציפור, ככל שאפשר לסכם במסגרת הזמן שלנו, רציתי לשמוע מכם איך התפתח הרכיב הטכנולוגי במערכת הביטחון הישראלית, ונתחיל כמובן מהשורשים, מימי ראשית המדינה, עוזי.
אני חושב שאחד הדברים המאוד מאוד בסיסיים וחשובים, זו הקמתה של יחידת חיל המדע עוד לפני שהמדינה בכלל קמה. יזמו את זה שני אחים דגולים, האחים קצ'לסקי, אהרון ואפריים, אפריים נשיא המדינה, אהרון פרופסור במכון ויצמן שנרצח באחד הפיגועים המאוד קשים בנמל תעופה בן גוריון. הם באו לבן גוריון ואמרו לו, חייבים להקים מאמץ טכנולוגי, כבר אז. ובן גוריון הסכים, הלך לאהרון, הוציא שטר של 10 לירות שטרלינג, ונתן לב אמר, תתחילו. כך זה התחיל. אבל כשמתקדמים קצת יותר, מעבר למלחמת השחרור, שכמעט לא היה בה מקום לטכנולוגיה, הדבר היחיד שפיתחו מקורי, זה היה תת מקלע סטן, אבל זה לא היה העניין. ושם בעצם, אחרי שהמדינה כבר עמדה לרגליים מאוד מאוד שברירית, מצאנו שאין לנו טכנולוגיה, שאין לנו מה להילחם, במה להילחם מול שפעת הגייסות של מדינות ערב. וכאן אני רוצה להגיד, לשים דגש על הנקודה שלפי דעתי היא הכי חשובה. כל המאמץ הטכנולוגי הישראלי בעצם התחיל מהביטחון. והביטחון נבע, המאמץ הביטחוני נבע בעצם מהכרה בחולשה. משום שאף מדינה לא באמת רצה לסייע לנו. אז זה לא נכון שלא היו מדינות, בהתחלה בריטניה קצת, ואחר כך בתקופה של מלחמת אלג'יר ושל נאסר, כנשיא מצרים, צרפת, מבחינה אסטרטגית היה נוח לה לסייע לנו, והטילים, טילי אוויר אוויר הראשונים, והמטוסים הראשונים היו צרפתים, וכמובן שהבנייה של הכור הגרעיני בדימונה הייתה חלק בלתי נפרד מההסכם הזה. בעצם כשמסתכלים על כל השנים הראשונות של המדינה ושל צהל בתוכה, אנחנו רואים שהאתגרים של לחימה מול מערכות נשק סובייטיות, גם במלחמת קדש כבר היה איום של הטנקים T-34, הטנקים ממלחמת העולם הראשונה, ואחר כך מלחמת ששת הימים, שראינו כבר טנקים הרבה יותר מתקדמים, רוסים, והדוקטרינה הרוסית, כל הדברים האלה עמדו כשוט בלתי רגיל לדחוף את הטכנולוגיה למקום ש תוכל לעזור לנו להתקיים בעצם. איום קיומי נראה בערב מלחמת ששת הימים כאמיתי. איום קיומי נראה בתחילת מלחמת יום הכיפורים כאיום קיומי. ואני לא חושב, אם נגיע עד לימינו אנו, היום אני לא מרגיש שיש לנו איום קיומי, אבל נדבר על כך עוד בהמשך.
לירן, באיזה היבטים טכנולוגיים בישראל את חושבת שיש המשכיות, ובאיזה ניכר שינוי בשנים האחרונות? כמובן, את מוזמנת גם להגיב על מה שאמר עוזי.
אז אני חושבת, ועוזי באמת הזכיר את בן גוריון, אני חושבת שדבר שראוי להזכיר בהקשר הטכנולוגי הביטחוני, זה בעצם את הסמינר של בן גוריון, אותה תקופה שהוא לקח לפני קום המדינה, תקופה שבה הוא שחרר את אחריותו על מוסדות היישוב, והעביר אותם לאנשים אחרים, על מנת ללכת ללמוד את הסוגיה הביטחונית. ובכלל, כל הנושא הזה של פוליטיקאי ומנהיג שהולך ללמוד סוגיה, זה דבר שהוא נדיר בפני עצמו, והוא יושב בתקופה הזאת והוא כותב, ובעצם זה הנדבך כנראה הכי חשוב שיש לתפיסת הביטחון של ישראל, אותה תקופה שבה הוא ישב ולמד וכתב, ושם הוא בין היתר מאפיין את האיום ואת מה שאנחנו צריכים לעשות מולו, והוא אומר שעל אותו חוסר כמותי, עלינו לפצות גם בהיבט הטכנולוגי וגם בהיבט האיכותי, איכות כוח האדם. ואותה איכות כוח האדם שהשקיעו בה רבות וממשיכים להשקיע בה היום, היא בין היתר זאת שמאפשרת לנו את היתרון המדעי והטכנולוגי. כאשר היתרון המדעי מגיע מעט מאוחר יותר ובין היתר תומך את הצורך הטכנולוגי, והדברים האלו מזינים אחד את השני. ובעצם אם אני רואה משהו שיש בו איזושהי המשכיות, או אפילו מעגליות, זה בעצם ההזנה הזאת בין האזרחי לצבאי, שתורמת לביטחון של ישראל יותר מהכל בעיניי. כי בעצם אנחנו רואים שלאורך כל התקופות האלו, יש לנו מבנה מאוד מיוחד של הצבא, שאנשים משרתים ואז משתחררים וממשיכים לשרת במילואים, ושוב, יש איזשהו קשר כזה שהוא מתמשך, ואנשים שמשרתים בצבא בכל מיני תפקידים ומשתמשים בטכנולוגיה, או ממש משרתים ביחידות הטכנולוגיות עצמן, אחר כך יוצאים לאזרחות, מפתחים כל מיני דברים על בסיס מה שהם למדו, על בסיס הניסיון שלהם, הדבר הזה תורם לביטחון גם בהיבט האזרחי הכלכלי, מה שמדינת ישראל מקבלת מזה, והמעמד שלה בעולם, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד משמעותית היום, סביב כל מה שקשור לסטארט-אפ ניישן ולהייטק הישראלי, אבל גם הביטחון הישראלי נתרע, משום שאנשים ממשיכים לעשות כל מיני דברים שחוזרים אחר כך לתוך המערכת ומייצרים לנו את היתרון הטכנולוגי הביטחוני הקשה, מה שנקרא הביטחון הקשה, שבא לידי ביטוי בכל מיני מערכות, החל ממערכות נשק, דרך מערכות הגנה ואחרות. ואני חושבת שזה המאמץ המתמשך שאנחנו בעצם רואים לאורך כל התקופה, בלי להצביע על מערכת ספציפית או על איזשהו כלי נשק ספציפי שאפשר להגיד עליו שהוא הדבר עצמו, אלא הביטחון והטכנולוגיה.
אני רוצה לשאול שניכם לגבי חשיבה ויצירתיות. לירן הזכירה את דוקטרינת בן גוריון, את העניין של יחסי כוחות והצורך להדביק איזשהו פער. האם אתם רואים קו ישר בין החשיבה של הדור המייסד, של בן גוריון, והזכרת קודם את האחים קציר, לבין מה שאנחנו רואים היום? האם זה ניזון משורשים היסטוריים חזקים, או שישראל קלטה גם רעיונות מהסביבה, ויש סימביוזה בין חשיבה ופיתוח מקומי לבין פיתוח בינלאומי? עכשיו כשישראל, כמו שהזכירה לירן, היא הסטארט-אפ ניישן, מה ההמשכיות ומה אולי החדשנות?
עלי הייתי מוסיף עוד מילה, חשיבה, יצירתיות וחוצפה. ואחד הדברים שמאפיין הרבה מאוד מערכות נשק, זה התעוזה, שבעצם בשפה עממית אומרים חוצפה. ואפשר להסתכל על המערכות המאוד בולטות שהיו, והיו, הזמן לא ייתן לנו לפרט את כולם, אבל למשל טנק המרכבה נולד כי האנגלים שעמדו לתת לנו את הטנק המתקדם שלהם, נסוגו. ואז נולד טנק המרכבה, חוצפה בלתי רגילה מבחינת מדינה קטנה שאין לה כמעט שום דבר. הגנה בפני טילים, החץ, תעוזה, חוצפה, ומשהו שהאמריקאים, הידידים שלנו אמרו, אם אתם רוצים להיכנס לנושא הזה של טילים בחלל, תעשו משהו שמתאים לצורך של מדינת ישראל. וככה זה נולד. והנושא שבעיניי הוא בין היותר גדולים ויותר נשגבים, מבחינת החוצפה, זה הלוויינות. והלוויינות זה ליצור מאפס משהו שלא היה בידינו, ולהצטרף למועדון של מדינות שיודעות להטיס לוויינים, אחת מתוך ארבע או מתוך חמש שהיו בתחילת הדרך, זה דבר בלתי רגיל. ואם אני אחזור לאולם קצת יותר מעשי, אחרי מלחמת יום הכיפורים, גילינו שאין לנו יכולת להגן על עצמנו בפני טילי נונטט, ומייל חורף, ההגנה הטוטלית, נולד אז, לקח לנו 15 שנה עד שזה התייצב. אני חושב והמלט, המטוס ללא טייס, נולד מהצורך במלחמת יום הכיפורים להסתכל מעבר לגבעה. כשאתה מחבר את כל הדברים האלה, גם צורך, גם עוז וחוצפה, וגם יצירתיות בלתי רגילה שהיא לא עוזבת אותנו, היא עד היום הזה נשארת, לפי דעתי זה המפתח. בסוף בסוף, אם יישאר זמן, אני רוצה לקרוא לכם מכתב שיצחק רבין, ראש ממשלה ושר ביטחון, כתב על נושא של הלוויין.
בטח. איראן?
אני חושבת שעוד דבר, וזה באמת מתחבר לסיפור הזה של מה שקרה אחרי 73 והמלט, זאת ההשפעה הישראלית על מה שקורה בעולם, ובעצם האופן שבו אנחנו מכתיבים איזשהו טון ביטחוני לעתים, ובעיקר בהקשר הזה של טכנולוגיה וביטחון. למשל, אירוע מאוד משמעותי שקרה בתחום הזה של טכנולוגיות ביטחוניות, הוא מה שמכונה המהפכה בעניינים צבאיים או בענייני צבא, שהתחוללה בשנות ה-90 של המאה ה-20. וזאת התקופה שבעצם האמריקאים, באופן הכי בולט, מכניסים לשימוש שילוב בין שימוש בחלל, שימוש במידע, שימוש בתקיפה מדויקת, ואיזושהי דוקטרינה של תמרון, וכשהכל עובד ביחד זה בעצם משנה, ממש יוצר מהפכה באופן שבו נלחמים. אבל כשמסתכלים אחורה וחופרים מעט אחורה בהיסטוריה, רואים שבעצם התפיסה הזאת שלהם הושפעה מאוד בצורה משמעותית בעצם מדברים שקרו כאן בישראל, בין היתר ב-73 ולאחר מכן ב-82, האופן שבו אנחנו לקחנו כל מיני טכנולוגיות ועשינו בהם שימוש, ולאחר מכן אנחנו רואים עוד קפיצת מדרגה שקורית לאחר מכן בתחילת שנות ה-2000, בעקבות היציאה של האמריקאים למלחמה בטרור, ובעצם השימוש הנרחב מאוד שלהם במלטים ובין היתר בפרדטור, וחופרים אחורה ורואים שהמפתח של הפרדטור יצא מכאן, מישראל, אם אני לא טועה מהתעשייה האווירית, נסע לארצות הברית והקים שם את אחת החברות הגדולות. אז יש כל הזמן קשר, וישראל בעצם מפיצה את היכולות שלה בעולם, ואולי החוצפה, שזאת מילה שאני מאוד אוהבת ועוזי השתמש בה, או התעוזה, היא בעצם היכולת להיות מדינה כל כך קטנה, עם תקציבים יחסית קטנים, ולעשות בזה כל כך הרבה, ולא רק לעשות עבור עצמנו, אלא להפיץ את זה ולהקרין את זה על כל העולם. גם באופן שבו אנחנו מקרינים עוצמה ויוצרים הרתעה, אבל גם באופן שבו אנחנו יוצרים בריתות ואיזשהו יחס לא של קטנים בעולם הזה.
מעניין מאוד. אז לקראת סיום, אני רוצה להתמקד שוב בעניינים הקיומיים, בענייני ההכרעות, וגם בענייני הרתעה נגד אויבינו. ככל שאתם רואים מנקודת מבטכם, מניסיונכם, ממה שלמדתם עד היום על המדינה, הטכנולוגיה הצבאית, יסוד מרכזי בביטחון, עד כמה היא קריטית או עד כמה היא מסייעת לנו לשמור על קיומה של מדינת ישראל היום, לעומת מה שהיה בראשית המדינה, מה דעתכם בעניין הזה?
לפי דעתי אנחנו ממשיכים להיות יצירתיים, ממשיכים להיות נועזים, וממשיכים בהיקף מאוד מרשים יחסית כמובן, אבל גם באופן מוחלט, לייצר תשובות לאיומים עתידיים. ולא הזכרנו את הסייבר, אבל הסייבר הוא כבר כאן ואיתנו, אפשר להזכיר כמובן את האיום מאיראן בכל מיני תחומים, כולל האיום הגרעיני שכרגע, לפחות לפי השקפתי אני, ההסכם דוחה את היכולת של איראן להצייד בנשק לפחות לכמה שנים טובות. לכל הדברים האלה יש תשובות טובות שנולדות כל הזמן. למפעת יש תקציב גדול מאוד להתחלות, תקציב להוכחת משפטי קיום טכנולוגיים. והחוכמה שהיא מלווה אותנו לפי דעתי כבר הרבה שנים, זה איך לבחור מתוך שפע של יכולות, מתוך שפע של איומים, לבחור את הדברים שבסופו של דבר מצעידים אותנו. עד עכשיו זה הצליח לנו, אני מקווה שגם בעתיד.
יואן?
אני חושבת, ועוזי הזכיר קודם שהוא לא סבור שאנחנו נמצאים באיום קיומי, אבל אנחנו בהחלט מוטרדים על ידי הרבה מאוד איומים, אני מסכימה עם הדבר הזה, ואני חושבת שאחד מהדברים שקורים סביבנו היום, זה בעקבות תופעה של חדשנות משבשת, אנחנו רואים שאפילו ארגוני טרור או גורמים קטנים בסביבה שלנו מצליחים להצטייד בטכנולוגיות שהן אמנם נחותות מהטכנולוגיות שלנו יש, אבל הן מתחילות להידמות להן, והן יוצרות לנו אתגרים חדשים. אחד האתגרים האלו הוא באמת בסייבר, היכולת של אדם בודד או קבוצה קטנה לעשות איזשהו מהלך שישפיע על מדינה דרך המחשבים ודרך הרשתות. דבר נוסף שאנחנו רואים זה השימוש ברחפנים ובמלטים מסוגים שונים שמאתגרת ישראל. וכל התקופות האלו אנחנו בעצם נמצאים לאורך כל ההיסטוריה בכך שאנחנו מאותגרים באיזשהו אתגר ואז מוצאים לו פתרון. בהתחלה זה היה אתגרים של מדינות ממש ושל אתגרים צבאיים ונתנו להם מענה צבאי. היום האתגרים הם לפעמים קטנים יותר והחוכמה היא בעצם לזהות אותם מראש ולא כאשר הם כבר פוגעים בנו וכאשר אנחנו יכולים להגיב להם במהירות גדולה. אנחנו צריכים כל הזמן לשמור על תשתית טכנולוגית ומדעית שתאפשר לנו בעצם להגיב במהירות לאתגרים שיבואו לפתחנו. ומעבר לזה אני חושבת שאחת החוכמות שאנחנו צריכים להתחיל לחפש היא להגיב על השיבוש בשיבוש. זאת אומרת לחפש פתרונות שהם לפעמים קטנים יותר, פשוטים יותר ולאו דווקא בתעשיות הגדולות ולהגיב על הדברים האלו. וככל שעושים את זה מוקדם יותר, בין היתר באמצעות יכולות מודיעיניות מתקדמות, אז הדברים האלו נעשים משמעותיים. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאתגרים שלנו הם היום אולי קטנים, אבל הם מאתגרים אותנו בין היתר כלכלית, ואנחנו צריכים למצוא להם מענה, למרות שהם לא איומים קיומיים.
עוזי, אתה רצית להקריא לנו מכתב מעניין שקיבלת מראש הממשלה
לשעבר. להתעלות באילן מאוד מאוד גבוה. ראש הממשלה נוחו עדן, השם ייקום דמו, יצחק רבין. אני הייתי די קרוב ליצחק רבין, הייתי מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית כשהוא היה ראש ממשלה, ופעם אחת שאלתי אותו, תגיד יצחק, אתה הרי למדת בכדורי, רצית להיות אגרונום, מה לך ולטכנולוגיה, איך אתה מחליט החלטות? אז הוא אמר לי בקול הבריטון העמוק שלו, אני מפעיל את ה-common sense. וזה, עכשיו, אחרי השיגור המוצלח, אחרי שני כישלונות מרים, קשים, של התוכנית הלוויינות, הצלחנו לשגר הלוויין, והוא כבר התחיל לעבוד. ואני התקנתי את ראש הממשלה ושר הביטחון מיד כשהוא כבר זרח פעם ראשונה על הלוויין הראשון שלנו, אופק שלוש קראנו לו, וכותב ראש הממשלה ב-19 לאפריל, לא מזמן, 1995. Okay. לאוזי שלום רב, בשעה זו משייט הלוויין אופק בחלל, ותוצרתו נאספת אצלנו, ומיום ליום, משעה לשעה, גוברת ההשתאות נוכח ההישג היוצא מן הכלל. המציאות עולה על כל דמיון. אופק 3 הוא שיר תהילה ליכולתה הטכנולוגית של המדינה, אבל יותר מזה, לייחודה האנושי. רק אנשים יוצאי דופן יכולים להפיק מוצר כזה מתחת לידיהם. אתה אחד מהם, אנשיך הם כאלה. עם ישראל חב לך כה הרבה על שאתה ואנשיך בכל הדרגים, עשיתם מלאכה בלתי רגילה כזו, מופת אנושי וטכנולוגי, תרומה יוצאת מהכלל לביטחונה של המדינה. קבלנה את תודתי והואלנה להעביר תודתה של המדינה כולה לאנשים שמאחורי האופק. יצחק רבין. נדמה לי שאין דרך יותר מתאימה לסיים את הרעיון הקצר הזה במה שרבין אמר לנו.
קצר ומעמיק, אכן כמו שכתב לך רבין, המציאות עולה על כל דמיון, וכמה טוב שכך. לירן, עוזי, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.